כל חי אונליין 93fm.co.il.
שהתגלו חיידקי סלמונלה על קווי הייצור במפעל יוניליבר בערד, משרד הבריאות אישר היום את החזרת תו האיכות המזון GMP למפעל. זאת לאחר תקופה שבה המפעל היה נתון למעקב צמוד של אנשי משרד הבריאות, ולאחר ביקורת בהן נמצא כי המפעל ביצע את כל הפעולות הנדרשות למניעת תקלות חוזרות במערכות השונות. נשיא ארצות הברית ברק אובמה אומר כי על ישראל להכיר בכך שלא תוכל להחזיק לעד באדמות הפלסטינים ולהתנחל בהם כלשונו. בנאומו בעצרת האום בניו יורק הערב, בפעם האחרונה כנשיא ארצות הברית, קרא אובמה לפלסטינים להתנער מן ההסתה ולהכיר בקיומה של ישראל. נשיא צרפת הולנד קרא בנאומו לכנס ועידה בינלאומית באום לפני סוף השנה כדי לקדם את תהליך השלום בין ישראל והפלסטינים. לדבריו לא ניתן לכפות פתרון, אבל השארת הסטטוס קוו על כנו פירושה המשך ההתנחלויות והנצחת מצב בלתי אפשרי. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש מחר עם הנשיא אובמה ולנאום בעצרת האום ביום חמישי. התגובות בישראל לנאום אובמה, ראשי השדולה למען ארץ ישראל, חבר הכנסת יואב קיש וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אמרו, אנו ממליצים לנשיא אובמה לא להפוך למכחיש היסטוריה ולא להשתמש במונח כיבוש כלפי עם השב למולדתו. יהודה, שומרון ובקעת הירדן הם ארץ מולדתו של עם ישראל מזה אלפי שנים, הרבה לפני שאמריקה הייתה שייכת לאמריקאים. בנהריה נפצע ערב ילד כבן 8 לאחר שנפגע ככל הנראה מרכב, הוא פונה לבית החולים בעיר במצב בינוני. תחזית מזג האוויר מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, ועד כאן חדשות כל חי.
שנה טובה עם כל חי.
קוראים לי צביקי, והיה כיף עם כל חי בקומזיץ באלעד, ואני רוצה לאחל שנה טובה לכל המשפחה שלי.
גם אתם מעוניינים לאחל שנה טובה בשידור? התקשרו עכשיו 039-039-039, שלוחה מספר 9. גם בשנה החדשה, כל חי תמיד איתי.
בחסות וניש קליה גולד, לכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. כי אם יהיו חטאיכם כשנים, כווניש קליה גולד ילבינו.
מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה במהדורה נוספת. שלום, לילה טוב הרב נויגרשל.
שלום, ערב טוב, לילה טוב.
זו המהדורה האחרונה לתשע"ו של התוכנית שלנו. שבוע הבא התוכנית לא תשודר, אנחנו בעזרת השם ניפגש בשנה הבאה, זה עוד לא הרבה זמן. עוד מעט נדבר על איך מתכוננים לראש השנה ולימים הנוראים בכלל, אבל נתחיל עם דברים שהם אקטואליה קצת אולי. אני רוצה לעלות לדיון בתחילת הדברים שלנו. רגע, לפני הדברים שלנו, קרדיטים לאנשים שנמצאים כאן איתנו, זאב סגל, דוד קליגר ומנדי אור. והנושא הראשון שאני רוצה לטפל בו זה איך מתמודדים עם תופעה שנקראת כתבו עלינו, אמרו עלינו, עוד הפעם הוא דיבר נגד החרדים, ועוד הפעם, לפעמים אנחנו חיים בבועה שאם מישהו דיבר או כתב משהו על החרדים, צריך להגיב לו, צריך ישר להתגונן. איך להתייחס?
אני חושב שאנחנו צריכים לעשות שני דברים. א', תוכנית ההתנתקות, ב', אוטונומיה חד צדדית. אלה שני מושגים מהפוליטיקה מן העבר, ואחד מן העבר ואחד מן העבר היותר רחוק. הרעיון של אוטונומיה חד צדדית היה רעיון של משה דיין, כשרצו לתת אוטונומיה לתושבים המתרבים והולכים של יהודה, שומרון ועזה, והם לא שיתפו פעולה. אמר משה דיין, אנחנו נעשה את שלנו. מצדנו נתנהג כאילו יש להם אוטונומיה. ותוכנית ההתנתקות כולם מכירים. אנחנו צריכים לנתק את עצמנו רגשית ממה שאנשים אומרים, ולהתייחס לדברים עד כמה שזה נוגע למה שאנחנו באמת צריכים לעשות חשבון נפש. אני אתן דוגמה. מוצאי שבת, יש באחת משכונות ירושלים אוטובוס שמסתובב בשכונה ומשם יוצא לאחת מערי המרכז המרכזיות. זוג עם שני ילדים קטנים. תינוקות ממש, תאומים. רוצה להגיע בשלום לבני ברק ורוצה גם מקום באוטובוס, אז אחד ההורים של אחד מבני הזוג לוקח אותם לתחנה הראשונה של אותו אוטובוס, וכך הם עולים ראשונים לאוטובוס, ואת חפציהם שמים למטה ותופסים לעצמם מקום. האוטובוס עושה את הסיבוב, בתחנה האחרונה הוא מתמלא עד קצה גבול יכולת הקיבולת מבחינת הביטוח של האוטובוס ושל הנהג, והנהג מבקש לא לעלות יותר. אבל יש כמה יהודים שלנו שעולים בכל זאת. הנהג לא לוקח מהם כסף, הוא אומר תרדו. ואז הוא אומר, זה מעבר לביטוח שלי, עד שלא תרדו, עד שלא ירדו ארבעה אנשים, אני לא נוסע.
כי הוא מוגבל במספר הנוסעים.
כן. ואז האוטובוס עומד שם חצי שעה, שלושת רבעי שעה. בהתחלה הוא אפילו סגר את המנוע ולא המזגן. אחר כך הסבירו לו שיש פה ילדים קטנים, אז הוא פתח את המזגן. ומחכים, כולם רוצים להגיע הביתה. אותו זוג צעיר עם תינוקות קטנטנים שדיברתי עליו, אחד מהם מתקשר לאחד ההורים, והאבא מגיע ואומר להם, אתם יודעים מה? תרדו, בואו. הוא מכניס אותם אליו לאוטו ולוקח אותם לבני ברק. כיוון שירדו ארבעה אנשים, שני מבוגרים ושתי תינוקות, אז הנהג סגר את הדלת והתחיל לנסוע. וזהו. עכשיו, בשעה, שעה ורבע, שעה וחצי הזאת, ביקשו מהארבעה שעלו, תרדו, אתם עליתם מעבר למכסה. אתם האחרונים, זה לא חשוב אם אתם צודקים הנהג צודק, אתם רואים מה שקורה פה, אנחנו הולכים לחנך כעת הנהג. כשהאבא הזה, שבא לאסוף את ילדיו, לאסוף את החרפה, מגיע, הוא שמע מסביב לאוטובוס, אנשים זועמים על הנהג, על החברה, נגד החרדים. הוא אמר להם, תשמעו, תפסיקו. לא תמיד כל העולם נגדנו.
לא תמיד זה בגלל חרדים.
הרטוריקה הזאת כבר חבוטה. אנחנו צריכים אולי לדבר על עצמנו, וזה בכלל לא משנה, לא רלוונטי, לא קשור, האם הנהג או החברה, הם לא עומדים לדיון כאן, הם לא למדו, הם לא היו בבתי מדרשם של רבי שרון מסננט ושל הבעל שם טוב. זה לא רלוונטי. אנחנו לא הולכים לחנך אף אחד. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו. ואנחנו צריכים לקחת את האשמה על כתפינו כל עוד שיש איזשהו פירור אשמה, וזה בין עם הצד השני, אשם יותר או אשם פחות.
כן.
וזה שאנחנו נתמרמר ונאשים ונפתח אצלנו, מה שחמור יותר אצל ילדינו, את תסביך הרדיפה, בין אם זה תסביך מבית מדרשה של הנפש הנענקת, ובין אם זה תסביך שמתבסס על עובדות, לא יצא לנו מזה כלום.
כן, אבל יש הבדל בין הנהג שדיבר שם שטויות או לא, וכעס, לבין שלא יודע, מספרים לנו שהוא כלי תקשורת כתב כך או כך על הציבור החרדי.
ברור, משום
איזה כותב טור.
האדם הזה שכתב
פער את פי מקלדתו נגד החרדים.
האדם הזה שכתב אפילו אין לו כישרון להיות נהג אוטובוס. מה אנחנו אשמים שהוא לא יכול להיות נהג אוטובוס?
כן, השאלה אם להגיב לו, לא להגיב לו, לקיים איזה דיון, לא לקיים איזה, להביא אותו.
אז בוא נגיד לך מה שהרב שח אמר לי פעם.
כן.
היינו אצל הרב שח, זה היה, היה שם הרב שמחה כהן, והרב נוח הרץ, ואנוכי, ודיברנו איתו על דרכי תגובה להפגנה, שירגן אז רפול עם 450 מיליון אנשים בכיכר מלכי רבין בעד גיוס מהישיבות. ככה לפי התקשורת, כמובן.
450 מיליון, כלומר פחות מ-45 אנשים.
כן, בערך, כן.
הוא לא אחד מ-45, הוא 46, כן.
שני אנשים חביבים ממושב מבוחרון. שניהם רבי ישרנים במילואים. מפקדי גדודי טנקים, אחד ממוכר יותר, אחד מוכר פחות, אחד הוא רב סרן טוביה רוזנצוויג, ואחד הוא רב סרן מאיר אינדור, שאחר כך
הקים
היה
את
לראש המטה ללוחמה בטרור.
הוא גם הקים ארגון נפגעי הטרור, על מגור, כן.
איש רב פעלים. שניהם ארגנו הפגנה של אנשי מילואים חרדים, של אנשי מילואים דתיים וחרדים, או כל מי שרוצה, נגד הגיוס בישיבות. הפגנת נגד. עשו איזושהי אספה של גוף מארגן, ולאספה הזאת תזמינו גם אותי. וחילקו תפקידים. והתפקיד שהוטל על הרב יונה דוברת, רבה של מושב מבוא חורון, ועליי, זה ללכת לקבל ברכות ואישורים והסכמות מגדולי ישראל להפגנה הזאת. חילקנו את הרב, אמר לי הרב יונה דוברת, למה אנחנו נלך מבית לבית? בוא נלך לקודקודים. אתה תלך לרב שח, ואני אלך, כמדומני זה היה הרב שפירא אז, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב ראשי לישראל דאז. ואז ממילא בכלל 200 מנה, כולם ברגע ששני האישים האלה יחתמו, אז כל השאר כלולים. וכך היה. לא רציתי ללכת לבד, זימנתי את חבריי, הרב שמחה כהן, הרב נוח הרץ, שיבואו איתי ביחד. הרב שח אמר לנו, בסופו של דבר הוא הסכים להפגנה הזאת, והיא יצאה לפועל, נדמה זה בחג החנוכה, דבר באותה שנה, אפשר הרבה שנים. והוא אמר לנו ככה, באופן עקרוני הוא נגד תגובות. אם יכתבו עליי בעיתון שאני גנבתי, הוא אומר, אני לא אגיב. ולמה? כי יכול להיות שיהיה אדם שבכלל לא קרא את, את מה שכתבו עליי, ויקרא את מה שאני כתבתי נגד, ואז בגללי הוא ילך ויחפש לראות נגד מה כתבתי, ויקח את הכתבה שכתבו עליי, ומי אומר שאני אשכנע אותו יותר?
ואין לדבר סוף.
ולכאורה, או שאין לדבר סוף, או שיש לו סוף מר. שאנחנו במו ידינו מממנים, או מחזקים ונותנים רוח גבית במפרסי המטרות האלה של אלה שכתבו נגדנו. חוץ מזה שצרדה דבר אחד, הרי המטרה של, אחת המטרות שלנו זה להרגיז אותנו. ואם אתה אומר שאתה התרגזת, אז הם רואים שזה עובד, הם יעשו את זה עוד פעם. ודבר שלישי שאני אומר, אם כבר להגיב, השאלה היא איך להגיב.
ומי מגיב?
הרב שח אמר לנו אז באותה, לא, לא באותה עשרה, זה היה בהזדמנות אחרת. כשרצינו לכתוב מאמר נגד, גם כן בנושא ציבורי מסוים, אז הוא אמר, תכתבו, אבל מתהפסח ליצנוס את דוד הזוהר.
להכחיך אותם.
להכחיך, עם הומור. ברגע שאדם מגיב עם הומור, אנשים אוהבים לקרוא אותו, ובעיקר רואים שהוא לא חושש. שהוא לא מאבד את הקרקע מתחת לרגליים.
לפעמים זה גם כן להראות ליריב, או לזה שבצד השני... טול קורה מבין עיניך, ותבין שעם כל הכבוד, או שאין כבוד.
אם אתה אומר טול קורה מבין עיניך, אתה מחזיר אותי חזרה למה שהתחלתי בו, ורעיון שכבר אני מניח אמרתי אותו פה לא פעם אחת.
פלפוליטיקה?
לא. רעיון שאמר אבי זיכרונו לברכה, מה זה טול קורה מבין עיניך? אומר, כגמרא אומרת, מי שמת רבי, בטלו התוכחות. כי רבי היה איש אשכולות, וברגע שהוא מת, מי שהיה מוכיח, והיה אומר, טול כיסה מבין שיניך, אומרים לו, טול קורה מבין עיניך. מה לעשות? אמר אבא זיכרונו לברכה, צריך לעשות מחפשה דרכינו ונח קורה. ברגע שנחפש את הדרכים שלנו, כלומר, נכלול את עצמנו בתוכך, אז ינוח העניין של טול קורה מבין עיניך. ולכן, לא מבחינה ציבורית ולא מבחינת עיתונים, אלא בינינו לבין עצמנו, באמת, כל ביקורת שאומרים עלינו היא בינינו לבין עצמנו הרמה להנחתה, מבחינת נחפשה דרכינו ונחקור ולראות באמת מה,
אולי מה שאתה אומר, אולי זה לא רק דמה שתשיב או לא תשיב ליריב במובן הזה של תקשורת ובין ציבורים, אולי גם כל אחד מאיתנו ברמה האישית, כשיש שיח, ויכוח, ריב, מריבה, לא תמיד צריך להגיב.
נכון, בוא אני אגיד לך רעיון יפה מהספסמס. פרשת שבוע מוזכר בפתח פרשה פעמיים הביטוי שהפך להיות גם לשיר ארץ זבת חלב ודבש. בביטוי הזה גם השתמשו המרגלים, כשהם באו להכניף לארץ לפני שהם דיברו שרה בארץ, אז אמרו שהיא אכן ארץ זבת חלב ודבש, וזה פירייה. ספסמס חושף דבר מעניין, ואומר, ארץ זבת חלב ודבש, סופי תיבות זבת חלב ודבש מהסוף להתחלה, דבש, זבת, חלב זבת, כן? דבש, חלב זבת, זה שבת. ודבש וחלב תחת לשונך, שנאמר על תורה שבעל פה, זה סופי תיבות לפי הסדר, מההתחלה, סוף, שבת. כשהמרגלים אמרו ארץ זבת חלב ודבש והם באו באמת לתקוע סכין בליבה, אז התשובה היא שבת. אם מרגישים שארץ ישראל חורקת מתחת לרגלינו, אז כנראה שצריך להתחזק בשמירת השבת. כי ארץ ישראל זה המקום היחיד שגם לארץ יש שבת, ושבתה הארץ שבת להשם. כי שבת זה הרוחניות שבתוך הטבע, מספר 7. הקדושה שנמצאת בזמן, הקדושה שנמצאת במקום. חלל וזמן הולכים ביחד. שבת השבוע זה שבת הזמן, שבת הארץ זה שבת החלל, המקום. ואם באמת ארץ ישראל חורקת מתחת הרגלינו, סימן שאנחנו צריכים להתחזק בשמירת שבת, למשל. עוד מה יכולה להיות התשובה? אז הוא כותב ככה. המן שאכלו במדבר היה שורש תורה שבעל פה. ארץ ישראל היא שורש תורה שבכתב. דבש וחלב תחת לשונך, שזה שבת לפי הסדר, זה לימוד תורה שבעל פה. אז כוח התורה שבעל פה, יחד עם ארץ ישראל ביחד, הם התשובה אם רואים שבארץ ישראל מתרחשים כל מיני דברים שהיינו רוצים שמתרחשו אחרת. בא הסמס ואומר, בואו נבדוק איפה אנחנו צריכים לתקן.
איפה אנחנו לא בסדר?
יכול להיות שזה לא בגלל שאנחנו לא בסדר, לכן זה קורה.
בוא נתחזק.
אבל זה שזה קורה, זה הזדמנות בשבילנו לבדוק איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים.
המשפט הזה לוקח אותי לראש השנה?
כן.
אבל נדבר על ראש השנה אחר כך, על איך להתחזק ומה כדאי להתחזק, מה כל אחד מאיתנו צריך להתחזק, אבל נעסק קודם לכן הפסקת פרסומת ומיד נשוב.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן. דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים, לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון.
מרכז הספות, הרשת הגדולה והזולה בישראל, יוצאת לרגל ראש השנה במבצע חסר תקדים. סבת אור נפתחת לשני ריקליינרים רק ב-3,790 שקלים, רק במרכז הספורט. מתחייבים למחיר הזול ביותר והספקה מיידית לחגים. כוכבית 6623.
רוצים להשקיע ולהרוויח בגדול? משקיעים בקרקע מאושרת למגורים ברובע הים בחדרה ב-299,000 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, 299,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו והבטיחו לעצמכם נכס על חוף הים במחיר שלא יחזור על עצמו. קרקעות ישראל, כוכבית 9143.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
פורור, חד וחלק. בחג הזה כל הבית בקו בדץ. לדוגמה, מקרר בקו בדץ בהכשר בדץ העדה החרדית לירושלים ב-3,690 שקלים. בקו, השותף הרשמי של היום יום.
אלן, כאן שף אסף גרנית, ואני שונא להקשיב לפרסומות ברדיו, אבל לפעמים שווה להקשיב.
עכשיו בנאמן, עד 50% הנחה על מגוון סירים ומחוותות.
נאמן, get cooking.
שלום, כאן אריה הלוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בדגים אני מבין, ולכן אני לא מתפשר על איכות. יש הרבה דגים בעולם, אבל אליי הביתה נכנס רק דג ישראלי טרי.
חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל, מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות, ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר, ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
סילן אמיתי, זה קינג סולומון.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבי 9373 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבי 9373, כוכבי 9373.
הדרן לשנה טובה. הטלפון שלכם מצלצל? תענו ותגידו מיד.
הדרן לשנה טובה, שלום.
אולי זה אנחנו על הקו. מדי יום יוגרל מכשיר חכם של הדרן על פי הנחיות בית הדין לאלו מביניכם שיענו כך לטלפון. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
היי, מה נשמע אבי?
הכל דבש.
ומה עם ההכנות לחג?
הכל דבש.
והמשפחה?
הכל דבש.
בנק הפועלים מאחל לכם שנה טובה ומתוקה כמו דבש. ולרגל החג, מגוון מסלולי הלוואה בתנאים אטרקטיביים המסייעים לעבור את תקופת החגים בנחת. בנק הפועלים, להיות ראשון, זה מחייב. כפוף לאישור הבנק ובהתאם לתנאיו.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
טוב, אנחנו באלול, יש לי כמה דברים על אלול. ראשית, אני רוצה שנדבר גם על איך להתכונן ליום הדין, מה מבקשים, איך מבקשים סליחות, סליחה. אבל משהו אקטואלי קצת, קראתי הבוקר באתר כל חי, כותרת. פלוצס, 70% מיהודי אירופה לא יגיעו בחגים לבתי הכנסת, זאת ככה סקר שקימו במרכז רבני אירופה, וזאת למרות סידורי ההבטחה המוגברים. אז כנראה שיש יותר מדי יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, שפשוט לא מתכוונים להגיע באירופה. בארץ כבר התרגלנו שיש ציבור כל כך גדול.
תראה, בוא אני אגיד לך דבר אחד. יש לי שאלה, יש לי תהייה.
כן.
אם אני הייתי יושב וצריך אם היה תלוי בי, האם לפרסם דבר כזה, לתת לדבר כזה פרסום, אני לא מדבר לפרסם. יכול להיות שלפרסם, אחרי שזה כבר ממילא מפורסם, זה כבר לא רלוונטי. אם הייתי יושב ליד הברז הראשון, שממנו מוזרמות הידיעות לכל האתר והאתר, לאט רקדיש עדינו, לאט רקדיש דהתם, והייתי שואל את עצמי, האם לפרסם כזה דבר או לא, היו לי שני צדדים, והייתי צריך הכרעה של גדול ממני כדי לדעת מה לעשות. למה? כי מצד אחד צריך לפרסם את זה, תדעו לכם רבותיי, יש לכם הרבה עבודה, 70% מהיהודים, וזה מתכוונן לאלה שעדיין מגדירים את עצמם כיהודים, 70% מן היהודים לא יבואו לבית כנסת בראש השנה ביום הכיפורים. תעשו משהו, כל אחד יחפש את היהודי בסביבה שלו. הרי יש שח בהלכות ריבית, שאומר שליהודים אומר, לא רק מותר לתת ריבית, אלא מותר גם לקחת ממנו ריבית. כלומר, הוא נחשב כלא יהודי גם לכולה ולא רק לחומרה. אומרים האחרונים שזה תלוי, לא כל יהודי מומר. אם היהודי המומר הזה גר בסביבת יהודים, אז אסור לתת לו ריבית. אסור לקחת ממנו ריבית. אסור לתת לו ריבית. הוא נחשב כיהודי, הוא לא נחשב כגוי. אמר הרבי מקלויזמורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשנת תשמ"ב. הוא אמר, אם יהודי מומר, הגויאץ, אם נשתמש בביטוי שלו, משומד לכל דבר בעניין, אבל רוצה לגור בין יהודים, סימן שהוא עדיין רוצה להיות יהודי. הוא הסביר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, אדם קם בבוקר, בשעה 10 לפני הצהריים, כן, מתפלל, לא מתפלל, ואז הוא אומר ברכות לשחר, הנותן לסכבי בינה להבחין ביום ולילה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני פחות מתרנגול, יש לי פחות שכל מתרנגול. התרנגול מבין מתי מתחיל היום, אני בתחילת היום בכלל לא מבין את זה כי אני ישן, אני בכלל לא אכפת לי מתי מתחיל היום. ואז הוא נכנס לדיכאון, ואז הוא ממשיך ואומר, ברוך אתה השם, אלוקים אחרו של עשני גוי, ברוך השם, אבל גוי אני לא, אני יהודי. היהודים הללו, שבאים ואומרים, אנחנו יהודים שלא הולכים להתפלל, כלומר, מגדירים עצמם
כן, כיהודים. כן, אבל בוא נאמר, למה הם לא באים?
זה לא משנה לי למה.
זה כן, הנתון...
יכול להיות שהם לא באים בגלל שלא אכפת להם, יכול להיות שלא באים בגלל שהם פוחדים.
לא, אז עדיין, להשלמת התמונה, נקריא את הקטע הרלוונטי הזה. 50% מהקהילות היהודיות ביבשת אירופה מדווחות על ירידה במספר היהודים החברים הפעילים בקהילה, כתוצאה ישירה מעלייה באנטישמיות. כלומר, פחד. רק 11% מדווחות על עלייה בכמות החברים, עוד 39% מהקהילות מדווחות כן שינוי מספר החברים. אבל כש-50% אומרים פוחדים, פחד, אנטישמיות, מול פחד זה דבר שהוא אובייקטיבי.
תראה, פחד זה דבר שהוא משהו מעורב מאובייקטיבי וסובייקטיבי. אני חושב שזה מסוכן לחצות את הכביש. כי יש סטטיסטיקה שאחוז מסוים מאלה שחוצים כביש נפגעים בתאונת דרכים. אבל כשאני עושה חשבון מצד אחד על סיכוי חלילה להיפגע, ועל הצורך שלי לעבור את הכביש כדי להגיע לחנות, או להגיע לבית הכנסת, או להגיע לכל מקום שאני צריך להגיע, אני מעדיף להתעלם מהסיכויים ולחצות את הכביש. זה תמיד השיקול. אלה שלא באים בגלל אנטישמיות, זה החשבון שלהם. אבל החשבון שלנו צריך להיות שכנראה אחרי הכל, בגלל אנטישמיות הם לא נמנעים מלנסוע להרים בקיץ, בגלל אנטישמיות הם לא נמנעים מללכת לבילויים כאלה או אחרים, אבל הם נמנעים מלבוא לבית כנסת. זה אומר שבית כנסת לא מספיק חשוב. זה אומר הרי שום יהודי שאומר מצוות לא יאכל ביום כיפור בפרהסיה כדי להראות שהוא לא יהודי בגלל אנטישמיות.
על מה היו במלחמות? אתה יודע, אנחנו מלחמות בירושלים, פה בארץ, ששת הימים, יום כיפור. הנה, מלחמת יום כיפור. אני עוד לא נולדתי, אבל אנשים פחדו. היו הזקות, באמצע התפילה אנשים ברחו למקלטים.
נכון, נכון, וגם אני
בין הבורחים. בין הבורחים, אז זה לא אותו פחד אמנם, כי שם זה מה פחד באוויר, פה זה מה פחד מוחשי.
זה עניין של כשמדברים על אותה סכנה, שגם מבחינה הלכתית, יש הכלל של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם רלוונטי, כי כך מורים כוחות הביטחון, זה דבר אחד. וכשמדובר על פחד שהוא מכוון רק כלפי עניינים יהודיים, או רק כלפי בית כנסת, זה אומר שהבית כנסת לא פחות חשוב, וזה מה שחשוב לנו. לנו חשוב, הנה, אדרבה, יש פה איזושהי מעלה, כמו כיפרה או אהרון לשמצה בכמיהם, או כמו שעשה יונדב בן רחב יהוא בן נמשי, כשחשף מיהם עובדי הבעל. הנה, האנטישמיות חשפה מי שורשיו היהודים חלשים, הרי רק אחוז קטן הם פרנואידים. אחוז גדול זה לא פשוט מספיק חשוב להם כדי ולו לקחת גם סיכון קטן. אז עכשיו זיהינו אותם. עכשיו אנחנו יודעים מי הם. עכשיו אנחנו צריכים כל אחד ואחד לבדוק מה אנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות בלי להכיר אותם. שוב, יש לנו מה לעשות. אנחנו, יש לנו תפקיד לקיים ואהבת את השם הלוקח שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זה לא, גם אם התקשורת שמפרסמת דברים בגנותינו עושה דברים לא ראויים, זה לא חוכמה להתבחין, כי הרי אנחנו יודעים שמצפים איתנו להיות יותר טובים מאחרים. וזה לא משנה אם מצפים בגלל שמצפים איתנו, כי הם יודעים ששומרי המצוות צריכים להיות טובים יותר בגלל זה, או בגלל סיבות של אפליה ושנאה. זה בכלל לא משנה. בשבילנו זה אתגר. אדרבה, מצפים, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שנראה טוב, כמובן לא על חשבון איזשהו סעיף קטן של ערך מערכנו, אלא אדרבה. וזו מצווה מדורייתא של ואהבת את השם לוקחה, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. שאדם שמתנהג כראוי, אדם שמתנהג בצורה ג'נטלמנית, אדם שמתנהג בצורה שלפני משורת הדין, אדם שמאיר פנים. אספר הסיפור מרב אריה לוין, שסיפרתי אותו כבר פה.
כן.
באו לרב אריה לוין ואמרו לו שיש יהודי שפותח את חנותו, בשני סיפורים הרבה לבין. סיפור אחד, אגב, התחלתי לפני שבועיים או שלושה, ולא
לספר ולא השלמת.
לא השלמתי.
כן, העירו לי כך מה
לא השלמתי אותו. אז נשלים אותו עכשיו. הסיפור האחד, נתחיל בסיפור שלא השלמתי, שרב אריה לוין הלך פעם ברחוב יפו בשבת, ונסו מכוניות בכביש, ומקבוצת יהודים ממאה שערים עמדו וצעקו עליהם את צעקת הקרב המפורסמת שבס. הרב אריה לוין נעמד יחד איתם וצעק. ניגשו אליו מהמלווים שלו ואמרו לו, רבי, אנחנו גם כן מהצועקים? אז הוא אמר לו, אבל אם היהודים האלה נוסעים והיהודים האלה צועקים ואנחנו לא מצטרפים, אז אנחנו בזה מצטרפים אל אלה שנוסעים. פה אנחנו חייבים להציב עמדה. אותו דבר היה גם בכותל המערבי, הגיע פעם לפני כמה שנים הקבוצה הזאת הפרובוקטיבית שרוצה לעשות בלגנים, והיה שם איזה יהודי אחד שהיה מארגן תמיד מחאה נגדם לצעוק, היה שם אחד מאצילי הדור, יהודי כבר בן 80, גדולי הוגי הדעות, בעלי המחשבה, שבאמת הוא נסיך בהתנהגותו. והוא ניגש למה יהודי הזה, הירושלמי שמארגן, זה אומר, כבוד הרב, בוא איתנו להפגנה. והוא הצטרף אליהם. שאלו אותם רבים שלו, הרב, אנחנו מצטרפים להפגנה? אז הוא נעצר, והתבונן ואמר, אז מה אתם רוצים שאני אעשה? אם אני לא מצטרף, אני מחזק את השניים. אז בקרה כזה צריך להצטרף. זה מצד אחד. מצד שני, רב אריה לוין באו אליו ואמרו לו שיש יהודי שפותח את החנות במחנה יהודה, לתוך השבת ביום שישי. ביום שישי לתוך השבת. וכבר הסבירו לו והמחישו לו בליווי אמצעים כמנהג ירושלים, ולא עזר כלום. אמר הבעל הבית, תעזבו אותו, אני כבר אטפל בו. הגיע יום שישי, כבר תקעו בחצוצרות לכניסת השבת, ורבן אלוין לבש את בגד השבת שלו ואת השטריימל, והלך למחנה יהודה, עבר את הכביש. והוא, השוק כולו סגור, חנות אחת פתוחה, ויש שם תנועה גדולה, נכנסים, יוצאים, סקיות, תוצח, מה עושים? הוא ניגש לחנות ונעמד בפתח החנות ככה, היהודים, זקנו ההדור, ועם בגדי השבת, זה היה לא נעים, היה מתח באוויר. הוא עמד והסתכל, לא עשה שום דבר, לא אמר שום דבר. ניגש לבעל החנות, שאתה, מה כבוד הרב רוצה? אמר, אני רוצה כיסא. נתן לו כיסא. בעל הבית התיישב שם, ובאמת זה היה מכשול בור ברשות הרבים, כי זה הפריע, לא פיזית, אבל אנשים הרגישו לא נעים. ניגש לבעל החנות ואמר לו, כבוד הרב, מה הרב רוצה? אז אמר לו, תראה, אני רוצה להבין, מה עובר עליך? אמרו לי שאתה פותח את החנות לקראת שבת, לתוך השבת, ובאתי לראות למה, ואני רואה שאתה באמת צודק. אם תשאל אותי, אני בדקות שאני נמצא פה, אני כבר מבין שברגעים האלה, בשעות האלה, אתה ממלא בקופה יותר מכל השבוע. אז
כן,
אני מבין שקשה לך מאוד לסגור את החנות.
הוא כן הרוויח יותר בשבת.
כן, אתה מרוויח יותר מכל השבוע, אני רואה איזה תנועה יש פה. אבל מה נעשה? שבת היא בכל זאת שבת. הבעל הלוין שמע את זה, היהודי הזה שמע את זה והתחיל לפקוט. כבוד הרב, אתה האדם הראשון שגם הבין אותי שמדבר ככה. וזאת הייתה הפעם האחרונה שהוא פתח את החנות בשעות האלה. מה היה הסוד של הבעל הלוין? זה לא רק היה הסוד של הארת פנים, ושל יהיה דיבורך בנחת עם הבריאות. זה גם, ברגע שאתה צועק עליו, הוא מסתכל עליו, תגיד לי מי אתה.
על מה אתה מדבר בכלל?
בדיוק, אתה מבין אותי. אתה יודע מה, אתה מבין את הצד השני, זה פה דו שיח של חרשים בין שני צדדים.
אז זה בדיוק מתחבר גם למה שדיברנו בחלק הראשון, בתחילת התוכנית, על כן להגיב על דברים בחוץ. אנשים לפעמים לא יודעים על מה אנחנו מדברים, כשמדברים על שבת, הנה עכשיו הזכרת שבת, ולאחרונה היה שיח על שבת והרכבת ועניינים, יש אנשים שאנחנו מדברים איתם בקורדית, הם לא מבינים, מה זה שבת, מה בוער לכם כל כך. ולפעמים קל לצעוק שבס, אבל הם לא יודעים מה זה שבס.
נכון, ולא רק שלא יודעים. גם לא יודעים, וגם לפעמים אנחנו יודעים. אני יכול להגיד את זה מהעבר שלי. זיכני הקדוש ברוך הוא להיות מאלה שיעמדו ליד ערש התהוותה של תנועת התשובה ולנדנד את ההריסה שלה בהיותה בחיתוליה. בימים ההם הגיעו אלינו אנשים רחוקים רחוקים מכל רבדי החברה האינטלקטואלית הישראלית. הם באו גם להיאבק, ואנחנו באנו. אני הייתי אז אברך צעיר, וכל חבריי היו מבוגרים ממני בסביבות 10 שנים ומעלה, אלה שיצרו את המערכת הזאת של הסמינרים.
כן.
ואני הייתי נשוי שנים ספורות,
תרי.
עם תינוקות קטנים, והכל היה סלולי, כן. גדלתי בבית חרדי, הלכתי ללמוד בישיבות, התחתנתי, למדתי, לימדתי, והכל היה כל כך פשוט, ואני בא לאנשים, אני אומר, תשמרו שבת, ואני לא ער לכך שאני בא ואומר להם, תשברו שיניים, תטפסו על קירות גבוהים, ולאט לאט התחלנו להיות מודעים לזה, שאנשים בדור הזה, האנשים הללו שחזרו בתשובה, ושינו את מערך חייהם, ואנשים שברו מערכות שאין לתאר. שברו הרגלי חיים, לפעמים היו צריכים, ניגש אל היהודי אחד, סיפור, יהודי שהיה בסמינר וחזר לסמינרים שהיינו עושים מה שנקרא היה סמינרים למתקדמים, סמינר שלב שני, שלב שלישי, שהיו כבר סמינרים לימודיים.
היום יש סמינרים לחרדים.
לא בדיוק.
אתה לא צריך את זה?
ודאי שצריך את זה. היום יש הרבה פעילויות שצריכות להיות ועדיין אינן.
כן.
בכל אופן ניגש אל היהודי אחד, היה לו כזה זקן הרצליאני מאוד יפה. הוא אומר לי, הרב, אשתי לוחמת נגד הזקן שלי, מה אני אעשה? אמרת לו, תוריד אותו. כמובן, בדרכים מותרות, מספריים, כן?
כן.
למה אתה צריך להיאבק על זקן? אתה גר במקום שאתה חייב לעבור דירה, כי אין לך שום מסגרת לילדים. אתה צריך, אשתו לא בדיוק הלכה התקדמה בקצב שלו, אם לדבר בשונה מטה. אז למה אתה נאבק על זקן? הוא אומר לה, אבל
כבוד הרב... תדבק על דברים מהותיים, לא על...
כן, דברים יותר מרכזיים בשעה זו, נגיד ככה. הוא אומר לי, הרב, אבל הזקן הזה היה לי תמיד, 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 ואף פעם לא היה אכפת לה, היא תמיד אהבה אותו, אבל ברגע שהיא שמה לב שאולי אני מכוון על אותו זקן עצמו כאל זקן דתי, זה התחיל להרגיז אותה. גם עם דברים כאלה אנחנו היינו צריכים להתמודד, ו... הורים פתחו תנועות הורים כנגד החזרה בתשובה בזמנו. אנשים מאוד מרכזיים עם הרבה מאוד קשרים. אז לנו זה היה התרדה. ומצד שני גם כן קצת פרסומת, כך שהרבה אנשים ידעו לאן לבוא כתוצאה מזה. אבל לילדים שלהם זה היה משברים, מאבקים.
כן.
אנחנו לא יודעים מה עובר על האנשים. כשאנחנו באים ודורשים מהם, תעשו, תשנו, תשתפו פעולה, ומיד אנחנו מגיעים לאנטישמיות. בסדר, תעצור רגע, בוא. בר ילבין אומר, לא רק מבחינה טקטית, נכון הדבר שתיתן לו הרגשה שאתה מבין אותו, גם מבחינה מהותית. זה לא שאם אתה תבין אותו, אתה תשנה. כי הרי אצלך השבת נמצאת בדיוק במקום שההלכה נתנה לה. וההלכה לא תזוז כתוצאה מזה שלפלוני או אלמוני יש כל מיני הרגלי חיים אחרים. אבל להבין אותו, להבין אותו, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שרבי סבל 13 שנה ייסורים בגלל שהוא עגל היה מולח לשחיטה, והוא היה מפוחד מאוד. הוא רץ לרבי והניח ראשו בחיקו של רבי, אמר לו רבי לך, כי לכך נוצרת זיל, כי לכך נוצרת. אמרו, הוא לא ריחם על העגל, אז הוא יסבול איסורים. כן. והאיסורים נמשכו עד שהוא ריחם על בני חולדות. שאלה שרב חיים שמולביץ מיד שואל, אז מה רוצים? הוא אמר לעגל את האמת, מה שהוא יעשה עם העגל? מועמד לנשיאות ארצות הברית? זה לא היה היום, זה היה אז. מה רצו שהוא יעשה עם העגל? זה באמת סוף בהמה לשחיטה, וכן? התשובה היא נכון, אבל העגל כעת מפוחד. תן לו לטיפה. תראה שאתה מזדהה איתו. זה שאני מזדהה איתו, זה לא אומר שאני משנה את התוכנית. אבל אם אני מזדהה איתו, ואני בכל זאת לא משנה את התוכנית, אז זה אומר לו שהתוכנית היא טובה. אולי גם זה. אז זה שאני מזדהה עם היהודיה ובמחנה יהודה, ואני אומר לו, בכל זאת שבת היא שבת, יש פה עוד דבר. ברגע שאנחנו מוחים בצעקות, הצד השני חושב, ברגע שצועקים עליי, אני חושב ששונאים אותי.
הוא גם מתגונן.
ולמה הוא, הוא לא רק מתגונן, הוא מתקיף בחזרה.
כן.
כי הוא חושב שאני שונא אותו. איך אמר יהודי אחד...
אבל אז הוא אומר לך, אתה מתנשא בזה שאתה מסביר לו בצורה אינטליגנטית.
לא, לא? גם זה נכון. גם זה לא צריך להיות בצורה של התנסות. התנסות.
תנסה להגיע לגובה העיניים ולנסות להבין אותו, להרגיש אותו.
ידידות וחברות. ישב לו יהודי במושב עין חרוד.
איחוד המאוחד.
ויהודי שאבא שלו היה ממקימי צהל, יהודי אנגלי, ושמע את נאום החזירים והשפנים של הרב שח כנגד בני הקיבוצים
יד אליהו.
ביד אליהו. ואז הוא אמר לעצמו ככה, האיש הזה מרגיז אותי, למה הוא צועק עליי? אז הוא התקרב וראה בטלוויזיה שהיהודי הישיש הזה בוכה. אז הוא אמר, רגע, אם האיש הזה צועק עליי והוא בוכה, אז הוא לא שונא אותי, אז אני רוצה להבין מה הוא רוצה. למוחד בבוקר הוא לקח אוטובוס, נסע לטבריה, ולקח טבריה אוטובוס, נסע לתל אביב, לקח תל אביב, קו 54 נסע לבני ברק. כל זה אחרי שהוא כמובן בירר איך נגר אותו יהודי זקן, והגיע לרחוב רייבד, וטיפס לקומה הרביעית, ודפק בדלת, ואף שח פתח לו את הדלת, במקרה היה בבית ופתח לו את הדלת, והוא אומר לו, הרב, אני האיש הזה עם השפנים והחזרים שהרב צעק עליו, אני רוצה להבין מה הרב רצה ממני. הוא ישבו בפנים, ורבע שעה, חצי שעה, דיברו, ובסופו של דבר, אף שח אמר לו, תיסע לירושלים ותחפש ישיבה. הוא עלה לאוטובוס לקו 400, הגיע לתחנה מרכזית בירושלים, ונתקל בזה יהודי חסיד בלז. הוא אומר לו, איפה יש פה ישיבה? ראה יהודי הזה אדם לא דתי, שמחפש ישיבה, ולחסידי בלז הייתה ישיבה לבעלי תשובה, שקראו לה תורה ואמונה, ואני הייתי אחד הרמים באותה ישיבה אז, לפני המון שנים. אז הוא כיוון אותו
אליי. זה היה בחוב ירמיהו?
זה היה בחוב ירמיהו אחר כך. כשהיהודי הזה הגיע אליהם, זה היה עוד בחוב דוד. עוד לפני שעברנו לחוב ירמיהו. והיה בחוב ירמיהו, חוב הרקמה שם. חוב הרקמה שבע היינו. אבל בהתחלה היינו חוב דוד 20. והוא הגיע אלינו. הוא נשאר אצלנו עד יום שישי כמדומני, וביום שהוא חזר הביתה, ביום ראשון הוא חזר עם שני בנים. אני יודע, זה גר היום בירושלים, שומר תורה ומצוות, הבנים שלו אברכים, וכן הלאה. כי אם באמת, לא כל אחד יודע להגיד תוכחה כמו יהודי, שנושא על כתפיו את מסע המשרד כמו הרב שח, אבל הידיעה הזאת שככה זה עובד אחרת, נגיד ככה. כן, יש הרבה דרכים להרגיז, אבל צריך למצוא דרכים להאהיב.
טוב, אני מרגיש שלפני שנצא להפסקת פרסומת, אני ככה תוך כדי מחפש בארכיון שלי, והארכיון שלי גדול כידוע, את הקטע הזה בדיוק, הזכרת את נאום השפנים והחזירים של מרן הרב שך ביד אליהו, בוא נזכר לרגע בנוסטלגיה הזו.
לא, אני לא אפחד ממשהו. אם יש קיבוצים, לא יודעים מה זה סבת, לא יודעים מה זה ניקווה, לא יודעים מה זה קדח, מה זה? שפנים, חזירים. יש להם כסף מהאבא שלהם, יקום את הקיבוץ הזה. זה נקרא יהודי, פעם זה אתה נותן נישים, זה אתה מחזיק אותם. אין לי שום מגיעות. אני לא דורס בעצמי את האמת כמו שהיא. במה הוא יהודי?
במה הוא יהודי?
אני חושב שגם ממרחק השנים ובדרך הקלטה אפשר לשמוע בהתחלה לפחות את הקול הרועד של הכאב שראה.
בוא נשמע את זה את ההתחלה.
לא, אני לא אפחד ממשהו.
אתה שומע את הקול הרועד?
נכון, נכון.
ממש שומעים את הקול הרועד, זה שבאמת עשה את הרושם האדיר הזה על אותו יהודי.
עד היום, אני חושב שזה אחד הדברים היחידים שאפשר לומר לאדם שאיננו חרדי, על נאום השפנים, את זה יודעים מה, זה הפך להיות, צריך להכניס את זה אולי כפריט חובה בספרי הלימוד במערכת החינוך הממלכתית. טוב, נצא להפסקה ומיד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. רוצים להשתתף בהגרלת הקפה הגדולה על 25,000 שקלים חדשים?
כן!
רוצים לזכות ב-1,000 שקלים נוספים?
ודאי!
כל חי וקפה אליט מזמינים אתכם להשתתף באתגר נושא פרסים. קנו שני מוצרי קפה אליט שבמבצע, האזינו לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, ותוכלו לשחק במשחק של קפה אליט אמת או מיתוס. חידון נושא פרסים יקרי ערך. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום 2-4, כאן בכל חי.
בשיא החשמל והמיזוג שוברים מחירים. רק בשיא החשמל והמיזוג גם מחלקים מתנות, גם המחירים הזולים ביותר, וגם משלמים ב-36 תשלומים ללא ריבית. לדוגמה, קונים מקרר שרפ 4 דלתות ב-4,990 שקלים בלבד, ומקבלים מתנה בשווי 500 שקלים. שיא החשמל והמיזוג, לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. 03-504-5000.
שלום, מדברת הודיה. אני אמא בודדה לארבעה ילדים, פרנסת יחידה. הבן הקטן שלי חולה. אני זקוקה לסל המזון שלי עד עזרה ושולמית כדי לקיים את החג.
למעלה מ-20,000 משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
רגע לפני יום הדין מתגייסים לחיזוק הטהרה ותורמים לבניית מקוואות, כי לפני הכל מקווה.
טהרת הבית 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה אין יהדות.
אדון עשה ליחוד.
שלום לכם, מדבר ישראל פורוש, ראש העיר אלעד. אני שמח להזמין אתכם להשתתף בעצרת סליחות מרכזית בהשתתפות נשיא וחברי מועצת חכמי התורה והראשון לציון שליטה, שתתקיים ביום רביעי הקרוב בפארק אלעד החל מהשעה 21:00.
פיוטי סליחות עם הפייטן העולמי רבי יחיאל נהרי, ובליווי תזמורת ענק בת 18 נגנים. הכניסה ללא תשלום ולגברים בלבד. אלעד, משהו טוב קורה פה.
אתרוגי אבות מזמינים אתכם להיעדר במצווה. השנה התברכנו באתרוגים יפים ומועדרים באיכות גבוהה. אתרוגים תימניים מזן מיוחד, למעדרים מן המעדרים. מחירים מיוחדים לסוחרים. אתרוגי אבות, 054-493-3671, 054-493-3671 או 0.
ממשיכים במבצעים. אווירת שבת קסומה במלון המפואר רמד הירושלים. שני לילות, ביום חמישי חצי פנסיון ובשישי פנסיון מלא. היפוך ארוחות בשבת. החל מיום חמישי הקרוב ועד מוצאי שבת, לפרטים והזמנות חייגו 02-65-99-50, 02-65-99-50.
זה הזמן לצאת למסע בזמן, מסע בעיר העתיקה בירושלים. עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והמשרד לירושלים ומורשת מזמינים אתכם לסיורים מרתקים בעיר העתיקה ובסביבתה. בואו לחוות את ההיסטוריה של העיר העתיקה, תקופת בית ראשון, גדולי הנביאים, תקומה וגבורה ועוד. הסיורים המודרכים מותאמים לכל המשפחה ובתאום מראש בלבד. לפרטים, מרכז מורשת בגין, 02-565-2011.
בחג הזה, כל הבית בקו בדעת. לדוגמה, מקרר בקו בדעת בהכשר בדעת צעדה החרדית ירושלים ב-3,690 שקלים. בקו, השותף הרשמי של היום יום.
היום, היום האחרון למחירה חד פעמית מטורפת ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו גם כפל מבצעים, גם כפל מתנות, ועד 2,000 שקלים כסף מתנה על כל החנות.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
ממשיכים במבצעים. אווירת שבת קסומה במלון המפואר רמד הירושלים. שני לילות, ביום חמישי חצי פנסיון ובשישי פנסיון מלא. היפוך ארוחות בשבת. החל מיום חמישי הקרוב ועד מוצאי שבת, לפרטים והזמנות חייגו 02-65-99-50, 02-65-99-50.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
טוב, נשארו לנו 3-4 דקות, מה אפשר לדבר על אלול ככה לקראת ראש השנה?
תראה, הרבי מקרסבורג, הזכרנו אותם, אפשר להזכיר את הרבי מקרסבורג, הם היו ביחד בהנהלת מפעל השס שהקים הרבי מקרסבורג. הרבי מקרסבורג מדבר על ראש השנה, הוא אומר, תדעו לכם, ראש השנה זה לא זמן של בכי, זה זמן של שמחה. לכו יאכלו ממתקים, שתו משמנים, שילחו מנות לנכון לו. ושמעתי שיחה של הרבי מקלזמורג, ופשוט הזדעזעתי, היה לי זעזוע. כי הרבי מקלזמורג מתחיל שיחה באחת השנים, שהוא פותח בפרשת השבוע, בפרשת התוכחה, בפסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ועבדת את צונך, את אויביך, ברעב וצמא וירום ובכל סוד כל. ומזה הוא יוצא להסביר שצריך לעבוד את השם בשמחה, וראש השנה זה זמן של בו אנחנו צריכים לאכול ממתקים, לשתות משמנים, לאכול ולשלוח מנות ולהיות בשמחה, כי חדוות השם עם עוזכם. אחר כך נטפל בחטאים. וזה הזכיר לי סיפור ששמעתי, ואין לי על הסיפור הזה אישור, אבל הסיפור הוא סיפור מסמר שיער. שהגיע יהודי אחד לבית מדרשו של רבי יעקב קמינצקי במונסי, ועמד בסוף ולא עשה כלום. הגיש אליו אחרי התפילה רבי יעקב קמינצקי, ושאל אותו, למה אתה לא מצטרף אלינו לתפילה? הוא אומר לו, אני לא יודע להתפלל. הוא אומר לו, תיקח סידור. הוא אומר לו, אני לא יודע לקרוא. זאת אומרת, סידורים היו רק בעברית שם. אז הוא אומר לו, אז תגיד שמה ישראל, תגיד משהו. הוא אומר, אני לא יודע להגיד שמה ישראל. הוא אומר, ווסידוס, יהודי לא יודע להגיד שמה ישראל. אתה לא יודע כלום? הוא אומר לו, לא, משהו אני יודע. הוא אומר לו, מה אתה יודע? אז הוא התחיל להגיד לו ככה, בעברה חסידי, תחת אשר עבדת את השם לוקח בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך ברעב וצמא וירום ובחוסר כל. ויעקב קמינצקי נדהם, ואומר לו, תגיד לי, היהודי לא יודע שמה ישראל? ובדיוק את הפסוק הזה יודע, פסוק ארוך, שספק אם הרבה מן המאזינים שלנו יוכלו לחזור עליו בעל פה, אפילו אחרי שכבר אמרתי אותו פעמיים. אמר לו הרב צודק, אבל אני אספר לרב סיפור. היינו באושוויץ, הוציאו אותנו לעבוד בחוץ באבנים. הגרמנים נתפילו ליד אחד מאיתנו, ולקחו אותו, ונתנו לו לסחוב אבן כבדה של 10-15 קילו. והריצו אותו 500 מטר מכאן לשם, ומשם לפה, וכל הזמן התעללו בו. וליבנו יצא לעזור לו, אבל לא יכולנו, כי כל תזוזה שלנו היו הורגים אותו ואותנו. הוא עבר לידינו עשרות פעמים במשך כל השעות הארוכות הללו, וכל הזמן הוא מלמל, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחו וטוב לבב ברוב קול, ועבדת את אויביך ברב ובצמא בירום וחוסר קול. הוא אומר, יום שלם אתה שומע קטעים מן הפסוק הזה, ואתה שומע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
זה מחלחל.
זה מחלחל, אתה לא יכול לשכוח את זה, זה בלילות מופיע לך. עכשיו הגיע תורו של רבי יעקב קמינסקי להתפעל, הוא אומר לו, ואתה יודע מי זה היה? הוא אומר לו, במקרה כן. הוא אומר, זה היה הרבי מקרויזנבורג. אז הוא אומר שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בראש השנה בשמחה. עכשיו, השאלה היא, מה זה שמחה? כששומעים את זה בימינו אנו ואומרים שמחה, אז שמחה זה...
כי מה עם אימת הדין? איך אפשר בכלל להיות בשמחה כשאנחנו באימת הדין? אנחנו עומדים ביום הזה לדין?
נכון, והשאלה הזאת מתעוררת במיוחד נוכח אותה הגדרה של שמחה שהתרגלנו אליה, שהופכת את השמחה לאיזה מין הרגשת כלילות, עליזות ועליצות. אבל זאת לא השמחה שלה מדברים. שמחה, אומר מהר"ל מפרנק, זאת הרגשת שלימות. אדם הרי מורכב מגוף ונשמה. הגוף יכול להרגיש שלמות כשהנשמה משתלטת על ענייניו. הנשמה לא יכולה להרגיש שלמות כשהגוף משתלט על ענייניה. ולמה? כי לנשמה אין שום קשר לחומר, ולחומר יש קשר לרוח. הרי מילה חומר זאת להיות מרוח. הגוף מעוניין שהנשמה תעלה אותו אליו, והנשמה נענקת כשהגוף מוריד אותה אליו. ולכן, הדרך להרגיש הרגשת שלמות, זה באמת כחדוות השם היא מעוזכם. כמו שכתוב, וגילו ברעדה. ואומר, אימת הדין איננה שוללת שמחה. ואיננה שוללת שמחה, אלא עד רבה. שמחה, שזה ידיעה שמי שחורץ את דינינו, זה מי שיצר גם את היצרה, ומי שיודע את המטרה של כל המהלכים שמסתובבים בעולם, ואתה יודע מה זה עולם וחושף תעלומות תבל. לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרות שמבראשית. ואתה זוכר כל מעשה ורמה אנחנו רואים. וממילא, בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו, כשיגיע המהלך לסופו, אנחנו נאמר עודך השם כי ענפת בי, ככה הקדוש ברוך הוא שיודע את הסוף כבר בהתחלה, רואה את כל המהלכים ואת כל הניסיונות, ויודע באיזה קשיים כל אחד עמד, וברגע שאדם חוזר בתשובה, הרי הזדונות נהפכים קודם כל לשגגות, אם זו תשובה מהירה, ולמה? כי הוא יכול לחזור בו מהכוונה. גם אם היה מעשה. המעשה הופך להיות בלי כוונת זדון. ומאלה זדונות נפחים לשגגות. כן. ואם הוא חוזר בתשובה מאהבה, הרי מתי האהבה נמצאת בשיא? כתוב שבשעה שנכנס נבוכדנצר עלייך, נכנסו חייליו של נבוכדנצר עלייך, היו הקרובים מאורים זה בזה. וכך גמרא מסכת יומא אומרת, בפרק שישי כמדומני. ויצאו החוצה, אמרו, תראו מה, במה עוסקים היהודים האלה, במה מאמינים. השאלה ששואלים כולם, מה פתאום היו הקרובים מאורים זה בזה? הרי בשעה שאין עושים רצונו של מקום, פניהם של הקרובים לבית מפנים את אורפם זה לזה, ופניהם איש אל אחיו רק בשעה שעושים רצונו של מקום. התשובה שאומר החפץ חיים ואומרים האחרים, שבשעת הפרידה, דווקא אז, מתגלית האהבה בשיאה. כי אז דוחים את כל הדברים האחרים. דווקא בשעה שאדם הולך בגי צל מוות, והוא מרגיש שהוא רוצה לחזור, אז מתגדלת האהבה. ואז, כשהוא חוזר בתשובה מאהבה, מתברר שדווקא כל ההתרחקות הזאת, כצומח התאים, הייתה האמצעי שהביא לדיבוק הגדול שבעקבותיה. ממילא העבירות הופכים להיות חלק מהמהלך שהביא לאותם זכויות, והן הופכות להיות לזכויות בעצמם.
טוב, הזכרת את המהר"ל מפראג, הלילה י"ח באלול, יום פטירתו, לפני 407 שנים, אז הנה גם הזכרנו אותו ביום היורצת שלו.
מדי שנה מצלצלים אליי אנשים שמכירים ויודעים את הקשר הנפשי שלי מנהיג הענק הזה ותורתו, ושואלים אם אני נוסע ביום הזיכרון
לפראג,
ליורצייט, ומבחינה מסוימת יש איזושהי הרגשה של ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב, זאת אומרת, אני מרגיש שהייתי רוצה להיות שם ברגעים האלה, אבל זה לא העיקר, העיקר באמת זה לעיין בתורת מהר"ל ולהתרומם יחד איתה.
טוב, אנחנו מסיימים, תודה לך מאוד הרב נויגרשל, שתהיה לנו כולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
שנה טובה, וגמוע כתיבה וחתימה טובה, ותכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה,
אמן.
והאקטואליה תהיה רק כזו של בית מדרש.
בעזרת השם, יישר כוח, תודה לצוות שלנו, דוד קליגר, מנדיו, זאב סגל, לילה טוב, שנה טובה.
מרכז הספורט, הרשת הגדולה והזולה בישראל, יוצאת לרגל ראש השנה במבצע חסר תקדים, עד 50% הנחה, הספקה מיידית לחגים, רק במרכז הספורט, כוכבית 6623.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
שלום, מדברת הודיה. אני אמא בודדה לארבעה ילדים, מפרנסת יחידה. הבן הקטן שלי חולה. אני זקוקה לסל המזון שלי עד עזרה ושולמית כדי לקיים את החג.
למעלה מ-20 אלף משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון הזה.
פורור, חד וחלק.
היום, היום האחרון למחירה חד פעמית מטורפת ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו גם כפל מבצעים, גם כפל מתנות, ועד 2,000 שקלים כסף מתנה על כל החנות.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
נועם אחד, בר המים היחיד הקשר למהדרין, לשימוש במים החמים והקרים גם בשבת, כוכבית 85-10.
החג הזה חוגגים ברויאלטי, עד 70% הנחה על מגוון תכשיטי יהלומים ושעונים. שמעתם נכון, עד 70% הנחה. לא מתלבטים, קונים. רויאלטי, הרשת הגדולה בישראל לתכשיטים ושעונים.
תחל שנה וברכותיה. פריגת מאחלת לכם שנה מבורכת עם משקה קל פריגת בחשבות הרב לנדה שליטה, במגוון טעמים נפלאים של פירות עסיסיים וללא חומרים משמרים. פריגת, בטבע שלנו.
דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון.
חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל, מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות, ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר, ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
סילן אמיתי, זה קינג סולומון.
גפילטה פיש, צימה, סימני החג, הכל נכנס במקפיא של ליבר. מגוון מקפיאי ליבר בגדלים שונים שומרים על הערכים התזונתיים של המזון וטריותו לאורך זמן. ליבר, מתכוננים מראש, השנה.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, סוטה מנתיב או פונה, חפש את רוכבי האופנוע במרות ובצידי הדרך.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסה ערב בבית אגודת ישראל בירושלים לדון בין היתר בחילולי השבת בשבועות האחרונים, בחוק הגיוס החדש ובמצוקת הדיור החרדי. כתבנו הפוליטית האגדסי מוסר כי בישיבת מועצת גדולי התורה השתתפו נציגי אגודת ישראל בכנסת, הרב קויפמן מוועד הישיבות ואב גולדקנופ מהוועדה למען השבת. מחזיק תיק החינוך החרדי בעיריית ירושלים וסגן ראש העיר צביקה כהן מותח ביקורת חריפה על מנהלי הסמינרים שלדבריו אינם נשמעים לרבנים וגורמים לבנות ישראל לשבת בביתן ללא מקום לימודים, ומזהיר כי אם המצב לא יביא על פתרונו יש לפתור את הנושא בכוח. לא ייתכן שיקום איזה בריון ויאמר אחרת ממרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, שפסק שחובה לקבל את הבנות הספרדיות. כשמתייחסים לספרדים כנטל, זו דוגמה לכל מה שעומד מאחורי הבעיה הכאובה הזו, כך דברי מחזיק תיק החינוך החרדי בירושלים צביקה כהן, בריאיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. במשדר דיבר גם חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה, שקרא להפריד את נושא החינוך ובעיית הסמינרים מהפוליטיקה ולפתור את המחלוקות בנושא בהידברות ובהבנה על דעתם של גדולי ישראל.